המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
חיה בסדרה, הסודות מאחורי כל דמות ושיחות מרתקות על העלילה, עם שני פרץ.
שלום לכולם, אני שני פרץ, ואני פה לדבר על כל הסוגיות הכי מעניינות בסדרות אהובות על כולנו. הרגעים שכולנו הכי אהבנו והפרקים שכולנו הכי סננו. נדבר על עובדות מעניינות מהחיים האמיתיים ועל הדמויות. ואיתי פה היום אור. אור הוא בערך הבלוגר האהוב עליי. לפני שנתיים חברה הכירה לי אותו, אני שמתי לו עוקב. הוא בלוגר בתחום התרבות, כל הג'וס שאתם רוצים מהוליווד, תמצאו שם, גם על סדרות, גם על מפורסמים, על הכל, ועקבתי אחריו באובססיה, עד שיום אחד הוא העלה סרטון המלצה על סדרה בשם Heated Rivalry, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא ננסה, אם אור אומר שזו סדרה טובה ומדוברת, מי אני שלא אקשיב לאור? ואז הלכתי, ראיתי את הסדרה, ומי שראה את הסדרה יודע על מה אני מדברת, ועד היום אני משתחווה בפניו ומודה לו. אז אמרתי, ננסה את מזלי, כתבתי לו הודעה, והוא אשכרה, ענה לי בחיוב, והוא איתנו כאן היום, מה שלומך, אור?
היי שני, איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף שענית לי בכלל והסכמת לבוא, זה מרגש אותי ברמות. אתה מוכן לדבר על Heated Rivalry?
אני מוכן, תקשיבי, אני אגיד שגם הגדירו אותי נציג הסדרה הלא רשמי בישראל.
לגמרי.
אני כזה מרגיש שהבאתי אותה לכאן, שיצרתי עליה את השיח, ומשם זה כבר התפוצץ לבד, כי הסדרה באמת מעולה. וברגע שאמרתי לבוא לדבר על הסדרה, ומה שנקרא להעמיק את האובססיה שלי עם עוד בן אדם, קניתי.
לגמרי, ואני אגיד לך, זה לא רק תחושה שלך, אתה לגמרי הבאת את הדיבור על הסדרה לארץ, כי היא גם לא באף רשות סטרימינג.
נכון.
אם רוצים לראות אותה, זה נטו נטו בפרוץ. וכמות הישראלים שראו את זה, רק מוכיח כמה אתה באמת הבאת את הסדרה הזאת לארץ, אז קודם כל, שפו.
הסרטון כאילו ממש התפוצץ, גם בטיק טוק, גם באינסטגרם, וכאילו, אני לא ציפיתי לזה, אני אמרתי, טוב, אני אעלה איזה דיבור על סדרה חמודה, בטח כאילו אנשים יגידו, מה הוא רוצה מאיתנו? והטירוף שנוצר סביב זה, כי הרי כולם ראו את הסינקים של הסדרה באקספלורר, כולם ראו את הכוכבים של הסדרה בכל מיני רעיונות, על שערים פתאום, ורק אצלנו בארץ אף אחד לא מדבר על זה, אז אמרתי, בוא נבין מה קורה כאן, וכשעשיתי את זה, אני חושב שזה כאילו זיהיתי איזה פרצה, ונכנסתי בה בכל הכוח, וכולם נורא חיבקו את זה, ואני חייב להגיד שזו סדרה מדהימה, ולא פלא שהיא הצליחה גם פה, היא הצליחה בכל העולם, הפכה ממש לפנומנה.
לגמרי.
והשחקנים הראשיים הפכו לשמות הכי מזוהים בעולם כרגע.
אתה ראית שהוא מגיש עכשיו טקס פרסים?
הוא מגיש את המועמדויות,
יריה?
כן. קונור סטורי מגיש את המועמדויות בנטפליקס לטקס פרסים. מטורף ברמות.
אני שמחה בשבילו, באמת שהוא נראה גם בן אדם אחלה, אבל רגע, ניתן רגע הקדמה לסדרה לפני שאני ישר קופצת לנושאים. אז יש לנו את איליה ושיין, שהם שני שחקני אוקי, גבריים, יפים, חתיכים, אמיצים, שמתחיל להתפתח ביניהם מתח מיני, וברגע שהם ממשים את המתח המיני הזה, הוא ממשיך במשך 9 שנים, עד שהם אשכרה הופכים להיות בני זוג שכולנו נראה לי I love you של איליה, הכניס לכולנו צמרמורות בגוף.
אני אפילו אדייק את זה, כי זה שני שחקני הוקי יריבים בתוך עולם הספורט המאוד שמרני, המאוד ככה ביקורתי לכל הדבר הזה שנקרא מערכת יחסים בין שני גברים, וגם חשוב לציין שהם משחקים בשני קבוצות שהן מתחרות. הוא הכוכב של קבוצה אחת, והוא הכוכב של קבוצה אחרת, הם נפגשים במקרה, ומשם כל הסיפור מתפתח לרומן אסור, שהם מסתירים מאחורי הקלעים.
מטורף.
מטורף, ורק אחרי עשור, מה שנקרא, טוב, אנחנו לא נעשה ספוילר?
ברור, כל מי שרואה פה מודע לספוילרים.
מממשים את האהבה שלהם לכל הדבר הזה, ובסוף גם ממש כאילו הופכים לזוג ויוצאים מהארון, שזה מטורף.
האמת שבהתחלה אמרתי לעצמי, על הקפיצות זמן רגע, what the fuck, הם קופצים לי יותר מדי בזמן, אני לא מצליחה לעקוב, אני לא מבינה מה קורה פה. הם אשכרה לא התראו שנה, ואשכרה נפגשו לשעתיים ביחד ונפרדו שוב, כאילו אני לא, בהתחלה היו לי קשות הקפיצות זמן, אבל אז אחרי זה הבנתי כמה משמעות יש להם, שהאהבה הזאת אשכרה נרקמה במשך שנים.
במשך עשור, ואני גם אגיד יותר מזה, הקפיצות זמן האלה והעובדה שלא היה להם באמת את האופציה ליצור איזה קשר, ליצור איזה חיבור עמוק, מה שנקרא, כולם מבקרים את הסקס שהוא כאילו נורא משמעותי בסדרה, והוא גם ההוק שבעצם שווה בהתחלה את הצופה, כי הוא באמת,
זה מושך, אין מה לעשות.
אין מה לעשות, סקס סלס, כמו שאומרים.
כמו הקעקוע שלהם.
נכון. וכאילו, בסופו של דבר אתה מבין שזו בעצם הייתה הדרך היחידה שלהם לתקשר על פני העשור הזה, כי הם לא באמת ידעו מה הם רוצים. רק לקראת סוף העשור, שהמערכת יחסים כבר באמת הופכת למשמעותית, אתה מתחיל להבין שמתפתחות שם רגשות. אבל בהתחלה, זו הדרך שלהם הייתה לתקשר, ואני חושב שבגלל זה רואים לאט לאט, ככל שהסדרה מתקדמת, איך הסקס הופך לפחות ופחות משמעותי, ומה שנקרא, כמו בהתחלה, נורא נורא יצרי, והופך למשהו יותר רומנטי ואוהב, וגם שם זה כאילו רואים כבר את החיבור ביניהם.
נכון, זה האמת זה ממש מעניין. נורא יפות. שאתה אומר שכאילו בתחילת הסדרה הראו יותר סקס, כי זה כן. היה אופי ביניהם, ובסוף הסדרה הראו פחות סקס, כי זה היה אופי ביניהם, כאילו יותר אוהב ורגשי, ואהבתי, לא ראיתי את זה ככה.
זה בדיוק ההתקדמות היפה של הסדרה, שהיא בעצם הובילה אותך, היא מראה לך בעצם על, על איך הזוג הזה בעצם מתקרב, ואיך הם כאילו בנו תקשורת מסקס, שאגב, זה משהו שהוא נורא נפוץ בקהילה, ובסוף כאילו הפכו את זה למערכת יחסים רגשית, אמיתית, אוהבת, כולנו, מה שנקרא, הגענו לקוטג', ארזנו אליו, ו...
אוי, הקוטג'.
וואו, חבל על הזמן. וזה היה וואו לראות את זה.
אוקיי, אתה חייב לבחור אחד עכשיו, אילי או שיין?
אני אגיד שאני כאילו, אני בקור שלי, אני בן אדם יותר... רגיש כזה ורומנטי, אז אני יותר שיין. איליה מרגיש לי נורא כזה, יותר מדי כאילו קשוח בשבילי, אבל שניהם מדהימים, ואני בכלל סקוט וקיפ.
לגמרי.
אני פרק 3.
באמת?
אני פרק 3 לגמרי, פרק 3, פרק 5, העלילה של סקוט.
אני לא אהבתי את העובדה שהקדישו לזה פרק שלם, ולקחו לי אשכרה פרק שלם שיכולתי לראות בו את איליה ושיין, האמת.
אז אני חושב שהרבה אנשים אמרו לי, כאילו כשהם הגיעו לפרק 3, הם כזה אמרו לי, רגע, מה קורה פה? למה אנחנו בעלילה אחרת?
לגמרי.
ואני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים בסדרה הזו, זה שלוקחים אותך לעלילת צד, הרי בסוף מדובר בסדרת ספרים. ולכל אחד מהזוגות יש בעצם ספר.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש להם ספר משל עצמם לא קשור לספר על איליה ושיין?
כן, יש להם ספר משל עצמם, ובעצם דחסו את כל העלילה הנורא מורכבת שלהם לפרק אחד, ועוד נקודה קטנה בסיום של פרק 5. ואני חושב שבהתחלה אתה לא מבין מה הסיפור הזה של סקוט וקיפ בא להעביר לך. חוץ מזה שהוא מבדר, והוא סוג של קומדיה רומנטית בפרק.
ממש.
וואו, אני אהבתי עליו. אבל כשאתה רואה את פרק 5, אתה בעצם מבין למה פרק 3 היה כל כך לגמרי. משמעותי, כי ברגע שהם רואים את היציאה מהארון של סקוט, ואת בעצם את העובדה שזה אפשרי,
I'm coming to the cottage.
איליה מגיע לקוטג'.
אני אהבתי את הקונספט הזה ברמות, וגם באמת הבנתי את החשיבות שלו בפרק 5, אבל כן הייתי שמחה אולי, אם אתה אומר לי שזה גם ספר נפרד משל עצמו, הייתי אולי שמחה לקבל על זה סדרה משל עצמה.
זה הולך להיות. מדברים על ספינוף, מדברים על ספינוף, על סקוט וקיפ, וככל הנראה מה שנקרא, יראו לנו את כל מה שלא ראינו, פלוס את האתגרים שלהם אחרי היציאה מהארון.
מעניין ממש, האמת שלא ידעתי את זה, ואהבתי, וכן, האמת שהיה לזה לגמרי תמורה ממש תרומה, ממש מעניינת לשאר הסדרה, אז אהבתי את זה ברמות. אני יכולה להגיד לך שאני לגמרי בשוק, שהשחקן של איליה במציאות הוא לא רוסי, הוא אמריקאי. כל המפתח הרוסי שלו מומצא לגמרי, ו... גם שאתה רואה כל מיני רעיונות של השחקן במציאות, אתה רואה ממש שהוא לגמרי לא מה שאנחנו רואים בסדרה, ולראות את השוני בין האנשים האלה, להגיד לך, בסדרה הניתים שיין, במציאות הניתים, איך קוראים לו?
קונור.
קונור. אז הוא מדהים בעיניי במציאות. אתה ראית שגם בארצות הברית עשו מסיבה של hidden rivalry.
כן, זה לא מסיבה, זה מסיבות צפייה, וזה אחד הדברים הכי מדהימים לדעתי, וחבל שאין לנו את זה בארץ. מסיבות צפייה בפרקים, חייבים לעשות את זה. מסיבות צפייה לפרקים, ובעצם זה לא רק יוצר חיבור סביב הסדרה ומביא אותה לחיים האמיתיים, אלא ממש יוצר קהילה סביבה, ונותן לך הזדמנות לייצר שיח עם אנשים אחרים שאוהבים ומתחברים לאותו נושא כמוך, ספציפית פה סדרה, לחוות תגובות real life של קהל. אני חושב שכולנו ממש קמאים לזה, ממש. ואני גם דיברתי על זה בסרטון הראשון שעשיתי לסדרה, ובעצם הכרתי אותה פה בארץ. וואי, אני מרגיש שכזו חשיבות עצמית, אני הכרתי את הסדרה פה בארץ.
תעוף על עצמך, זה מה שאתה עשית, ובזכות זה אנחנו פה.
וכאילו, אני אומר שמה, שהעובדה שהסדרה גם יצאה בצפייה שבועית, פרק אחרי פרק, זה נתן א' לקהל את האופציה להתחבר סביב סדרה, לנתח אותה, לנתח את כל הרמזים הקטנים שנותנים לנו, וזה מרגיש שבעצם היוצר של הסדרה, ג'ייקוב, הוא ממש, הוא סוג של סוויפטי, הוא שם לנו ממש, כל מיני, הוא שזר yeah. לנו רמזים קטנים מהדופק של, אני לא יודע אם ראית את הדבר הזה, אבל כשבעצם שיין מתאשפז בבית חולים אחרי הפציעה, אז איליה מגיע לבקר אותו, ובהתחלה הדופק שלו הוא על 120, וככל שהשיחה עם איליה מתקדמת, הדופק שלו יורד ל-81.
יואו, אני לא ראיתי.
ומה זה 81?
מה?
המספר של איליה בקבוצת הוקי על החולצה מאחורה.
אני לא מאמינה שאמרת לי את זה עכשיו,
איך אני נוסעתי לב? זה כל מיני רמזים קטנים כאלה ודברים חמודים שאתה אומר כאילו, וואו, איזה גאונות, איזה סוויפטיות, איזה איסטר אגז מושלמים, ויש עוד מלא כאלה ששזורים לאורך כל הסדרה.
גם פאן פקט, העובדה שג'ייקוב, היוצר של הסדרה הזאת, הוא עשה את זה עם תקציב התחלתי של 12 דולר בלבד, ב-37 ימים. תחשוב שזה היה לאחרונה, עם צילמו את זה במשך 37 ימים, ערכו את הסדרה, הוציאו אותה, ואני חושבת אישית, קודם כל, כפיים לג'ייקוב, על העובדה שהוא יצריך אשכרה להרים פרויקט כזה מדהים, בכלום תקציב, בכלום ימים.
עם ציוד צילום מוגבל, עם גרין סקרינים, כאילו,
גם איפה הוא הביא את השני שחקנים המטורפים האלה?
אז זה מה שמצחיק, שניהם היו nobodies לחלוטין, קונור שמשחק את איליה, היה פיזית מלצר וליצן.
לא!
והוא התחיל לשחק בסדרה, והם חשבו שזה יהיה סדרה חמודה קטנה, סדרה נישתית, משהו כזה, כאילו אוקיי, סדרה. הם לא ציפו לזה.
הם התפוצצו ברמות.
הם התפוצצו ברמות.
רגע, אני חייבתי לשאול אותך שאלה, אתה יודע מה הזהות המינית שלהם?
אוקיי, זה כאילו מאוד טריקי לדבר על זה.
כי היוצר ג'ייקוב אמר ששאלו אותם באחד מהרעיונות, כאילו אם הם סטרייטים או הומואים, וג'ייקוב כזה התפרץ ואמר, אני לא רוצה שהם יגידו כי זה יהרוס את האשליה של הסדרה.
נכון.
עכשיו, אני מסכימה איתו, אבל אני שאני פרץ רוצה לדעת.
Can we speculate? אוקיי, אז קודם כל, מה שנקרא, אני אגיד ש... יש בלוגרית רכילות נורא מוכרת בעולם, קוראים לה דומואה, והיא פרסמה ששיין בזוגיות, והוא גם סטרייט.
עם אישה?
עם אישה, לפי מה שהיא אמרה, הוא שלל את זה. הוא ממש הגיב שם בתגובה, והוא שלל את הידיעה הזו. אז ככה, אני לא יודע.
איך את בתור חברה שלו? יכולה לצפות בזה, באמת. כאילו גם אחר כך, אני ישבתי וחשבתי לעצמי, כאילו, אין מצב שהם סטרייטים, או שכן, והם פשוט סטרייטים שהם מאוד מאוד בטוחים, כאילו, במילים
שלהם. אז אומרים שאיליה הוא גיי, זה מה שאומרים, זו הספקולציה, אני אתן לך את זה ככה.
ככה זה נראה.
איליה גיי, שיין סטרייט, יש גם המון סרטונים ברשת שכאילו, רואים אותם רוקדים ורואים איך שיין רוקד, לעומת איליה.
כן, לגמרי.
וכזה אומרים, איליה בדוק גיי ושיין בדוק סטרייט.
אבל אולי גם יש להם אישיות שונה, וזה גם לגמרי הגיוני.
זה גם לגמרי הגיוני.
איליה יותר כזה ושיין יותר כזה.
וסקוט יצא רשמית, סקוט זה פרנסואה ארנו במציאות, הוא יצא רשמית כביסקסואלי ב-2020, וקיפ הוא גיי. שמרגיש לי שכאילו, יש כל הזמן בארצות הברית בעיקר ביקרו את העובדה שלקחו שחקנים סטרייטים או ביסקסואלים, גם ביקרו אפילו את זה שלקחו בי לסדרה הזו, בגלל שאומרים כאילו, תפקידים גאים, עד שיש תפקיד גאה, תנו אותם לגייט. ואני דווקא אומר, אבל למה? כשאתה מגיע לרעיון עבודה, שואלים אותך על הנטייה המינית שלך, ולדעתי לא, ואין לזה שום רלוונטיות לתפקיד. בסוף שחקן הוא שחקן, ואם הוא יודע מה שנקרא to emerge himself לדמות, וחושב שאיליה עושה את זה בצורה מבריקה עם המבטאים, וגם שיין, וגם סקוט וקיפ הם כאילו מעולים, מה הסיבה שהם לא יקבלו את התפקידים, הם באמת טובים לו?
אני חד משמעית מסכימה איתך, אני פשוט שאני פרץ, אשת אינדיבידואל רק רוצה לדעת את זה בשביל
ברור,
עצמי, לא בשביל...
ברור, כולנו רוצים את הג'וס.
אני בטוחה גם שיום אחד זה יתגלה, ואני מחכה אולי ליציאה מהארון משותפת של איליה ושיין. זו התקווה של כולנו, נכון?
זו התקווה של כולנו, אני סקפטי. אני אגיד שאני בתור בן אדם מאוד סקפטי וריאליסטי, אני מאמין שזה לא יקרה.
אבל אתה ראית את הרעיונות שלהם?
ראיתי את הרעיונות שלהם, הם מדברים על זה שהם כאילו נותנים לנו קצת סינתיה ואריאנה בוויקד.
ברמות, אומייגאד.
נכון, זה כאילו, אבל לדעתי ההבדל הוא שאצלהם זה על גבול המתוקי וחמוד, ואצל סינתיה ואריאנה זה כבר הפך לבלתי נסבל וקרינג'.
ומוזר.
ואני כאילו וויקד פן ברמות.
כנל, אומייגאד, כנל.
אבל זה פשוט...
הם כאילו, הכימיה ביניהם נראית... אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים זה נראה מומצא. יש מלא קאסטים של סדרות שאני אוהבת, שאני רואה את הרעיונות שלהם, וזה נראה כאילו באמת אין ביניהם כימיה כמו שהיא נראית על המסך. אבל משהו באיליה ושיין נראה אפילו אקסטרה כימיה ממה שנראה על המסך, וגם בו הם שחקנים... זה התפקיד הראשון שלהם, של
נכון,
שניהם.
נכון, אני חושב שזה גם היופי.
אבל אין מצב שהם משחקים את זה, זה בדיוק מה שאני אומרת. הם עוד לא באמת מספיק מנוסים בתעשייה, בשביל לעשות כימיה מזויפת אחד בין השני.
אני חושב שגם הקטע ששניהם כאילו פרצו, והיו נובדיז, והפכו פתאום לשמות הכי, מה שנקרא, מוכרים בעולם נכון. ברגע, א', זה חיבר אותם, ב', זה העמיק את הקשר שלהם, והעובדה שכאילו יש להם הצלחה משותפת, ברור שהיא גם מחברת ביניהם. והם מדברים על זה שהם כמו סולמייטס כאלה, ושיש אנשים שחייתם חיבור מיידי, ואני באמת חושב שזה מה שקורה שם, אני לא חושב שיש שם משהו מעבר.
וזה מדהים בעיניי, זה האמת ממש 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 מוסיף לי לאהבה של הסדרה, אחרי שסיימתי אותה, ברור נכון. שהייתי עדיין באובסס עליה, אבל ברגע שהלכתי לטיק טוק וראיתי את כל הרעיונות וזה, זה פשוט עשה לי אפילו עוד יותר כיף ועוד יותר
משמעית,
קשה לשחרר.
חד משמעית, כי אני חושב שיש איזה משהו שנורא הורס את הפנטזיה, ברגע שאתה יודע שהדמויות בחיים האמיתיים לא מסתדרות. נגיד בגוסיפ גרל, שאנחנו יודעים שיש מלא ביף מאחורי הקלעים.
במיוחד בין סרינה לבלייר.
כן, ושהם לא באמת אהבו אחת את השנייה, ושהם לא באמת בקשר אחד עם השני, זה קצת הורס לך את הפנטזיה.
זה שובר את הפנטזיה.
זה שובר, או שג'ייקוב אלורדי נגיד ירד על The Kissing Booth, וכזה הוא לא בקשר כל כך עם השחקנים משם.
כן, אבל אתה יודע שהוא היה בזוגיות כמה שנים עם ג'וי קינג.
כן, נכון.
אבל, בסדר, לא
אגב, גם, גם לג'ייקוב אלורדי היו תפקידים גאים, והוא שיחק אותם ממש
באמת,
טוב.
באמת, איפה?
כן, אני לא זוכר את השם, אבל אני...
לא, לרגע חשבתי שהוא היה באופוריה גיי, לא.
לא, לא, הוא לא היה.
בין שתי הבחורות. אני חייבת לעשות ריוואץ' לאופוריה. יוצא באפריל.
כן.
צריך להיות על זה.
צריך להיות על זה, ואפשר לחבר את זה לנושא שדיברנו עליו ממש מקודם.
שמה?
שכאילו, הביקורת על הסדרה, גם ברחבי העולם, טוענת
גם בארץ.
גם בארץ. טוענת שבעצם הסדרה נורא מינית, אפילו אולי פורנוגרפית באיזושהי צורה, ואני באמת חושב שלהגיד את זה על הסדרה הזו, זה א', לרדד את כל השיח החשוב שקורה שם, בעצם של ההתמודדות של בן אדם שנמצא בארון, כל הקונפליקטים שהוא חווה, כל ה... אני לא חושב שראינו את זה בטלוויזיה יותר מדי עד היום.
כן.
וגם אני חושב שבעצם האנשים, הרבה אנשים לא חיים את האמת שלהם. והעובדה שהסדרה הזו...
מראה את האמת בפרצוף.
כן, ומראה את ההתמודדות, ומראה את הקשיים, ומראה את הקונפליקטים, ומראה בסוף שהאהבה מנצחת את כל הדבר הזה. אני חושב שבסוף אתה... זה נותן איזשהו מקום לאנשים שחיים את המקום הזה, להגיד, איי, גם לי זה יקרה מתישהו.
אני גם אגיד לך עוד יותר, כי אתה מעלה פה נושא סופר חשוב. אנשים אוהבים מאוד לבקר סדרות. אנחנו רואים את זה גם במיוחד עכשיו עם Stranger Things Season 5, שכל הביקורת ברשת גם ממש משחקת במוח של אנשים על איך שהם מדברים על הסדרה. אבל אני אומרת את זה כי זה מעצמן אותי. כי בסוף סדרה איכותית... יודעת למכור מה שהיא מוכרת, ואם יש שם סקס, כנראה שיש סיבה לסקס. אנשים לא סתם
וגם
שמים...
וגם לייצר שיח. לייצר שיח לייצר זה שיח. תמיד עובד.
לא, גם אנשים לא סתם ישימו סקס בסדרה בשביל להראות לך סדרה של פורנו. זה לא המטרה פה. הסקס פה ממש 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 שירת את הסדרה,
נכון.
והסביר אותה בצורה הכי טובה שיש. בלי הסקס, אני לא חושבת שאני הייתי מתחברת לסדרה ככה. לא כי
משמעית.
אני חולת פורנוגרפיה, אלא כי באמת זה עזר לי יותר... מה אני תמיד אומרת? שבסדרות שרואים בהם סקס, אתה הרבה יותר, כאילו אתה מרגיש שאין לך מחסום עם הדמות. אין איזה, כאילו, תמיד יש את הסדרות שהם כאילו מגיעים למיטה וזה נעצר.
נכון.
פה אני מרגישה שאין לי מחסום. אני מרגישה שאני איתם בלב שלם. אני יודעת...
את בכל הלופ של האהבה שלהם, וזה חלק מהלופ בסוף.
אני יודעת את כל המאחורי הקלעים של הדמות, אתה מבין?
כן.
אני מכירה אותה מאלף ועטף.
חד משמעית.
זה היופי בסקס בסדרה.
אני גם חושב שזה לא כזה פורט דרך לראות סקס בסדרה. הרי היה לנו את זה במלא סדרות סרטים לפני, ובכללי ספרות סמט, שעכשיו היא ז'אנר סופר פופולרי, ואני חושב שכאילו, יש כל מיני תגובות שקיבלתי בעקבות הביקורת בארץ על הסדרה, מנשים שקוראות ספרות סמט, וברגע שאתה בעצם קורא לסדרה שמבוססת על סיפורת סמט, שאגב, למי מהמאזינים שלא יודע מה זה סמט, זה בעצם ז'אנר שהוא כאילו טיפה יותר מיני, אגב, זה היה ב-50 גוונים של אפור, שגם תורגם לספר בהמשך. אני חושב שלקרוא לסיפורת סמט פורנוגרפיה, מחזיר את האנשים או אנשים שקוראות את הסיפורת הזו, למקומות מאוד אפלים ולמחשכים שבעצם קראו לזה לקרוא פורנוגרפיה. ממש כתבו לי את זה, ואני חושב שאין לזה מקום. היום אנחנו ב-2026, הכל כל כך חופשי, כולם יכולים לעשות מה שבא להם, אז למה בעצם לקטלג אנשים או ז'אנרים מסוימים של סדרות או ספרים במיוחד? כאילו, אני חושב יש מקום לבקר, אבל גם כשמבקרים צריך לדעת איך לבקר.
וגם אני חושבת שבסוף, סדרות שמצליחות ככה בסדר גודל עולמי, יש סיבה. ואם אתה עכשיו תבוא, אתה בן אדם קטן שכואב לו לראות ורק רוצה לייצר שיח ברשת, אני פחות מתחברת לדעות האלה בכללי, אני מדפדפת את זה, זה לא מעניין אותי, או אפילו מגיבה מעצבים. אני פשוט גם מאוד טעונה בגלל Stranger Things עונה 5, אבל על זה נדבר כבר אחרי הפרק. איזה רגע בשבילך היה הכי בלתי נשכח בסדרה? אני יכולה להתחיל?
כן.
אני חושבת שהרגע שהכי אותי שווה, זה הרגע שאיליה אמר לשיין, I love you. כי א', העובדה ששיין היה ער כל הלילה בשביל לחשוב על תוכנית כדי שהם יוכלו להישאר יחד לנצח, והעובדה שאיליה אף פעם לא הייתה באמת משפחה כזאת תומכת, והוא הרגיש כל פעם שאין לו באמת המקום הבטוח שלו. ואיליה פתאום מרגיש שירד לו אבן מהלב, שהוא מצא את המקום הבטוח שלו, בן אדם שבאמת אוהב אותו ובאמת רוצה לבלות איתו. לגמרי. ואני כאילו, המשחק המדהים שם, שאני ראיתי אותו במיטה, ואני ראיתי פשוט איך, אתה מבין?
כן.
והוא עלה עליו, וכאילו הוא אמר לו, I love you, והוא אמר, אוי לא, מה עשיתי, מה עשיתי? ושיין אומר לו, I love you too. ואני, יואו, תקשיב, אני 10 שניות אחורה רואה שוב, 10 שניות אחורה רואה שוב, ככה
בלופים. זה היה רגע ממש יפה, ואני גם חושב שזה, זה הראה לנו בדיוק את המקום שהם נמצאים בו, זה היה פשוט וואו.
אני יכולה להגיד לך שאני התחברתי
אחרי עשור אגב.
שמה?
אחרי עשור, כן. כל הסיפור הזה קרה אחרי עשור, ובאופן כללי העובדה שהם בכלל נזכרו להתחיל לתקשר אחרי עשור אחד עם השני, כאילו עוד לפני הקוטג', אבל העובדה שהם נזכרו להתחיל לתקשר רק אחרי עשור, איפה הייתם עד עכשיו?
לא, כי גם אני מבינה אותם, היה שם מאוד פוליטיקלי קורקט, הם נכון. שני שחקנים מאוד מאוד מצליחים, הם גם ממש פחדו להתמודד עם הרגשות שלהם.
נכון.
יום, גם כל הקטע עם הזה שאבא שלו היה שם. תקשיב, אני כיסיתי את העיניים, אמרתי, מה הוא יעשה עכשיו? תקשיב, זה היה קשה.
שהוא כאילו תפס אותם.
יו, יו. אין מביך מזה גם, כאילו.
אין מביך מזה. זה כמו ש... אבל זה מזכיר לי סיפור וואי, שכאילו, אמא שלי בגיל 18 בערך, הייתה הודעה בטלפון שהיה מהבן זוג שלי בזמנו, ואז אמרה לי, מי זה? ולמה הוא שולח כל כך הרבה הודעות? והרגשתי שנתפסתי וזה החזיר אותי לרגע הזה. אני חושב שגם בתור מישהו מהקהילה, כשאתה צופה בסדרה, זה מחזיר אותך ממש לחוויות שאתה בעצמך עברת. ההסתרה והגילוי והשיחה הזו מול ההורים, זה בדיוק ככה.
וואו.
אתה משתתק, אתה לא יודע איך להגיב. זה ממש, אני חושב שהסדרה ממש תיארה את זה בצורה טובה.
תקשיב,
באמת.
אני בכלל אישה, ואני סטרייטית, ועדיין איכשהו הצלחתי להתחבר לסיפור הזה בצורה לא נורמלית. הרגשתי את המבוכה איתו, הרגשתי את האהבה איתו לאיליה, כאילו עם שיין, אני מדברת על שיין, וכאילו הצלחתי להרגיש ממש כאילו זה סיפור שיכול לקרות לי גם, כי הם אשכרה הצליחו להעביר דמות שלמה בצורה חיבורה ש...
אני הרגשתי ככה עם סקוט וקיפ.
באמת?
בפרק 3. אמרתי, וואי.
יום, אני לא מבינה. כאילו, היה נחמד, כן?
זה הפרק, באמת, זה פשוט הפרק האהוב עליי, וגם הרגשתי שהעובדה שפשוט נכנס לחנות מיצים, ואופ, התחיל עם הבריסטה, כאילו, זה הרגיש כמו איזה קומדיה רומנטית טובה מדי.
לי זה התחיל קצת מוזר, כי כאילו, הבן אדם, הוא הסתיר את הנטייה המינית שלו בצורה הכי ברורה שיש. וזה יש... תקשיב, אני, שהם התחילו לצחוק על רוצח סדרתי, אמרתי, אומייגאד, אולי הוא הולך להיות פה טוויסט מטורף, והוא רוצח סדרתי, ברמה שיש לי קטע שאני...
לא צפית את זה.
יש לי קטע, לא, ממש לא, יש לי קטע שאני כותבת בג'מיני, איזושהי שאלה על סדרה, האם הוא הולך למות, תענה לי רק בכן או לא.
יודע את הסוד, אבל הדמויות לא יודעות את הסוד, ואת רק מחכה שהסוד יתפוצץ. אז עכשיו אנחנו יודעים שאיליה בעצם מאוהב בו, אבל הוא לא יודע את זה. אז זה היה רגע ממש יפה. ואחרי מה שנקרא שסקוט הזמין את קיפ למגרש, ואז כאילו...
וואו.
זה היה הרגע הכי יפה בסדרה לדעתי.
אני חושבת שזה לא תפס אותי כמו שזה תפס אותך, אתה יודע? אני חושבת שכאילו, אהבתי את הרגע הזה, אבל פתאום שהוא אמר, I'm coming to the cottage, זה כאילו קטע שהרבה יותר רגיש אותי.
אני חושב שזה כל הקטע הזה ביחד, אני מסתכל עליו כמכלול.
אז בכל הז'אנר של הסדרות של הקווירס, כאילו, כן, הרגשתי ממש שכל הסטיגמות מתממשות לי מול העיניים, ואני לא התחברתי לזה, כי כאילו, שיין, אוקיי, למה אתה חושב שהסדרה הזאת כאילו תפסה הרבה יותר
אז נחרות? אז אני אגיד לך מה, אני גם דיברתי על זה, אני חושב שקודם כל, כאילו הז'אנר של סדרות גאות, הוא לא איזה משהו פורץ דרך, א', בכל השנים האחרונות הוא נורא התפוצץ, אבל הוא כבר התחיל איפשהו שם בשנות ה-2000 עם הכי גאים שיש, ושם אני חושב שממש כאילו כל הסטיגמות as is על הקהילה הגאה של ה... של הסמים ושל הסקס ושל המועדונים ושל הנראות, הכל היה שם ממש פר אקסלנס, ואני חושב שבשנות ה-2000 זה היה מין תקופה כזו שעוד, כאילו הכל היה הרבה פחות פוליטיקלי קורקט, אז זה היה לג'יט אולי לעשות סדרה כזו, וגם אני חושב שזה היה פורץ דרך, כי פחות הכירו את הסיפורים נכון. האלה. היום זה כבר פחות מדבר, כי כולנו חיים את זה ומכירים את זה, אבל... הסדרה הזו, אני חושב שבהשוואה לסדרות אחרות, כמו הרדסטופר או יאנג רויאל.
הרדסטופר הייתי.
מדהים, אבל...
אני פחות התחברתי, זה כאילו נראה לי לא ריאלי כל כך, אתה מבין?
לא, זה, יש שם...
גם אם זה עם בחור ובחורה, זה לא הקטע הזה, זה פשוט לא... משהו לא התחבר לי, אתה מבין?
אז זה כאילו בהרדסטופר ויאנג רויאל, וגם ב-Red, White and Royal Blue, שזה סרט בכלל, שהוא סרט מדהים, אגב, אני מת עליו.
אמרו לי שהוא טוב ממש.
וגם הוא מבוסס על סיפור, על ספר, ו...
כל דבר שמבוסס על ספר הוא פשוט יותר טוב, אין מה לומר.
חד משמעית, ואגב, אם אהבתם... אם אהבתם את Heated Rivalry, אתם תעופו על Red, White and Royal Blue.
איפה רואים?
באמזון פריים.
וואו, אני אלך לראות, היום.
כן, סרט מעולה, ואני מגדיר משהו טוב לפי הבן זוג שלי אהב אותו. הבן זוג שלי הוא באמת עם סבלנות של פודל טוי לסדרות ולטלוויזיה ולסרטים, ואם הוא נתפס על משהו...
כנראה שיש שם משהו.
אז אני לרוב כאילו אומר, אוקיי, זה באמת טוב. זה לא רק תחושה סובייקטיבית שלי.
כן.
אבל אני חושב שהסיבה שהסדרה הזו הצליחה כל כך בצורה מטורפת ביחס לשאר הסדרות האלה, באותו הז'אנר, זה שנגיד בהרדסטופר גוררים אותך את כל העלילה, שהיא נורא נורא תמימה ומתוקה, עד שבעצם מגיע המימוש של אהבה. וגם ביאנג רויאלס אותו הדבר, וברד, ווייט אנד רויאל בלו, זה טיפה מכניס אותך לעניינים יותר מהר, אבל בסוף זה סרט של שעה וחצי, ואתה כאילו עוד לא מצמצת, והסרט נגמר, והם כבר ביחד ומואבים, וכאילו יש שם התגברות על כל הקונפליקטים והקשיים בין רגע. ופה ב-Heated Rivalry פורסים לך את זה, מראים לך, אין פה התגברות רגעית, הדבר הזה היה אהבה אסורה של עשור, המימוש של כל הדבר הזה מגיע על ההתחלה, אתה בום, הם נפגשים ואתה מקבל את הסקס, ומשם כל הדבר הזה רק הולך ונבנה ומעמיק. ואני חושב שזה היה היופי. לא גררו אותנו בשביל לתת לנו את הנשיקה המסכנה בסוף, אלא נתנו לנו את מה שנקרא את הג'וס על ההתחלה, ומשם כבר בנו לנו את הסיפור, ואני חושב שזה זה נעשה בצורה מדהימה, וזה גם הסיבה שהסדרה כל כך תפסה ביחס לסדרות אחרות, כי בסוף מי ש... אין מה לעשות, כמו שאמרנו, סקס מוכר, אבל גם לא גררו אותנו עם העלילה, ועם סוף שהוא בסוף צפוי, אנחנו יודעים, בסוף שהם מתאהבו זה בזה, והם יהיו ביחד. פה אנחנו יודעים מה קורה, אבל אנחנו לא יודעים לאן הסיפור הזה יתפתל.
כן. אשכרה, הבחורים כאילו שנתפסים הכי סטרייטים, כל העולם חשב שהם סטרייטים, הכי גברים, הכי וואו, מצ'ו, כאילו וואו, בסוף התגלו כהומואים, וזה באמת שבר לי את כל הסטיגמות על הומואים, ואני אהבתי על זה, כי כאילו, ברור שכל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, ויש הומו כזה ויש הומו כזה, אבל העובדה שסוף סוף הראו לי שיש עוד כאלה שהם לא רק כאלה.
שהקשת הרחבה.
בדיוק.
הקשת אגב
שכל
מאוד
רחבה. שכל אחד יכול להיות הומו, הוא לא חייב בהכרח להיות עם אופי כזה
לא
וכזה.
הוא לא הסטיגמה הספציפית שאת מכירה, של הילד בול. מהתיכון ש... היה קצת יותר נשי וחטף הצקות ויצא מהארון ועכשיו הוא כאילו חי את החיים בתל אביב, כאילו זה הקשת היא נורא רחבה.
לגמרי.
יש גם את ההומואים היותר גבריים וגם את אלה שיוצאים מהארון רק אחרי הצבא וגם את אלה שהם גילו את עצמם בגיל נורא נורא צעיר. יש הכל מהכל, ואני חושב שזה גם מה שהסדרה בסוף מראה לנו. היא מראה לנו את קיפ, והיא מראה לנו את סקוט, והיא מראה לנו את שיין ואיליה.
שכל אחד עולם ומלואו.
נכון, והיא מראה לנו גם את כל החבורה של קיפ. היא מראה לנו קשת רחבה ומעניינת, היא מראה לנו גם את התגובות של החברים שלו. אני חושב שמריה, כמו שאומרים, אין תפקיד קטן מדי, ההכנסה הקומית הזו, שהיא כל פעם זורקת לו כזה גרל, אני אהבתי על זה.
באמת?
כי כאילו, כולנו קולטים את הסיפור, וכולנו כזה גרל, הוא כאילו בעניין שלך, אבל... ההכנסה הקומית הזו, זה בדיוק הדינמיקות האלה בין, אני יכול להגיד שאני בתור מישהו שמה שנקרא עבדתי פעם בחנות בגדים, בקניון רמת אביב, באברקרומבי אנד פיץ', עליו השלום, עשור אחורה, והייתי כזה, אני יכול להגיד, אני לא נראה נורא, מה שנקרא, גיי מוחצן, ואם אני אנהל איתך שיחה, אתה על פניו לא בהכרח תדעי, אם את לא מכירה אותי. וכשהייתי עוד צעיר, אז במיוחד במסגרות של עבודה, אז לא בהכרח ישר חשפתי את זה. ואני חושב שכולנו חווינו את זה באיזשהו מקום, את הבחור הזה שבא וקצת מפלרטט איתך בקופה, ואז החברה מאחור עושה לך, גרל. כאילו, מה קרה פה כרגע? וזה גם הסיבה שהסיפור של סקוט וקיפו כל כך ריאלי, והסיבה שגם התחברתי עליו, כי בסוף כולנו חווינו איזה מין רגע כזה בחיים.
כן.
אצלהם זה גם התממש.
אהבתי, אני כאילו מרגישה שהם נתנו לי הכל. הם נתנו לי כל מה שרציתי. מהקפיצות זמן, לכל אחד יש אופי משל עצמו, כאילו, באמת הרגשתי... הרגשתי פה משהו אחר.
קונפליקטים, דינמיקות, טריגרים, הכל מהכל היה שם.
ותקשיב, אני, אתה רואה, יש לי פודקאסט על סדרות, אני סייקו של סדרות, אני רואה מלא סדרות, ומשהו בסדרה הזאת, באמת פשוט, כאילו ברמה שישבתי בחדר, בחושך מוחלט, ראיתי את הפרק השישי, שבי דה ווי, לא ידעתי שהוא הפרק האחרון.
שאגב, אמרת פה חושך מוחלט, ואני חייב להזכיר את מה שדיברנו עליו במעלית, שנייה לפני שנכנסנו, ולא הזכרנו את זה. יש קטע שכשאתה צופה בסדרה, אתה כאילו מרגיש רגשות אסורים, אתה כזה...
לגמרי.
רגע, שלא יתפסו אותי, צופה בו, זה כמו
אז
ש...
אז בדיוק מה שבאתי לספר לך, זה שאני עם דלת סגורה, הבן זוג שלי בדיוק סיים לשחק פיפה, והוא נכנס לי בדיוק בקטע, שאיליה אומר, I love you to Shane. ועכשיו אני לא, זה לא שראיתי קטע לא בסדר, ורציתי להסתיר ממנו שאני צופה בסדרה הזאת, אבל כאילו הרגשתי ברגע כל כך אינטימי, שהוא מפריע לי, שאני עושה לו, אל תיכנס, אל תיכנס, תמשיך לראות פיפה, תמשיך לשחק פיפה, בבקשה, אל תיכנס. לא יכולה לצפות בזה שיש מישהו לעדי, לא יכולה. זה רגע אינטימי שלי עם אידיה ושיין. אנחנו, שלושתנו, ברגע אינטימי שלנו.
זה נורא מצחיק, כי גם אני צפיתי בסדרה הזו בלי הבן זוג שלי, ואני אמרתי לו, דן, אתה חייב לצפות בה, דחוף.
אבל לבד.
אבל, ובדיוק, הוא צפה בה, זה מרגיש כאילו סדרה נורא אינטימית שאתה רוצה לצפות בה לבד, אבל גם אני חושב ש... היום נגיד הייתי, נגיד צפיתי בפרק האחרון עם יעל ענבר,
okay.
לפני שעשינו את הסיכום פרק, היא בעצם הגיעה אליי, אני עוד צפיתי בפרק והיא ראתה איתי זה, והיא ממש גם חוותה את כל התגובות שלי בלייב.
זה היה פעם ראשונה שצפית בפרק?
כן, זה היה בשבת בבוקר, הפרק יצא בשישי בלילה, ואני צפיתי בו בשבת בבוקר, ופשוט כזה הייתי בהלם מכל דבר שקרה שם, וזה היה ברור שבקטעים הטיפה יותר מיניים, אתה כזה, אנחנו צופים בזה ביחד. זה כאילו טיפה מביך,
אבל אתה יודע מה, גם מעבר למין, שהמין מביך, by the way, ראיתי בטיקטוק, מלא שראו את זה עם אמא, עם סבתא שלהם, כאילו, מה? למה? תראו את זה לבד. אבל מעבר לכל זה, הרגשתי כאילו, אני חברה שלהם, אני מקבלת את הסיפור שלהם.
נכון.
ולמה שמישהו יראה אותי? זה אני עם איליה ושיין, ואז מצד אחד בא לי לדבר על זה עם כל העולם, אבל מצד שני, בא לי שזה גם עדיין יהיה אינטימי שלי. תקשיב, משהו בסדרה הזאת תפס אותי אחרת. אני לא יודעת אם זה איליה או שיין או השחקנים, משהו תפס אותי אחרת. ועובדה שהעונה השנייה מגיעה אלינו רק ב-2027, שנדבר על זה.
שזה לא כזה רחוק, אנחנו כבר ב-2026, זה עוד שנייה.
לא, אל תגיד לי, זה עוד שנייה.
זה עוד שנייה, זה שנה.
זה כמו Stranger Things, חיכינו לו 5 שנים, עוד שנייה.
תקשיבי, אמילי בפריז כבר בעונה שישית, והסדרה הזו בלתי נסבלת ברמות.
אין בעיה, אז למה לוקחים מזמן על עונה שישית של אמילי בפריז? ג'ייקוב אמר שבגלל שהוא הצליח לעשות את זה כל כך טוב בעונה הראשונה, עם תקציב נמוך, עם קצת זמן, אז למה שיתנו לו תקציב לעונה שנייה? שנשמע לי קצת מוזר, כי אם הסדרה כל כך הצליחה וכל כך הרבה צפו בזה, זה אמור להכניס כסף, לא לעונה שנייה.
אז אני דווקא חושב שהיופי בסדרה הוא ש... עם מעט תקציב הם יצאו מחוץ, הם בעצם, מה שנקרא, חשבו מחוץ לקופסה. יש הרבה, כל מיני סרטונים שמראים אותם מאחורי הקלעים של הסדרה, והבחירה שלה, הם השקיעו במה שחשוב באמת. אגב, אני לא יודע אם ראית, אבל מיילי סיירוס, אתמול בטקס פרסי המבקרים, אמרה שהיא ממש הייתה שמחה, שבעצם לעבוד איתם על הפסקול של העונה השנייה, ולעשות את שיר הנושא.
וואי, זה יהיה מעניין.
והיא כזה, שאלו אותה, ראית את איתה דרייברי? והיא כזה, ברור, ואני מתה שיקחו אותי לפסקול של העונה השנייה, בוק מי.
אמן, אמן.
וזה מרגיש שפתאום כאילו זה הלוטוס הלבן, שכולם רוצים להיות שם.
אם אתה יכול לסכם לי בשורה אחת את הסדרה, מה היא הייתה עבורך ומה היא עבור כל הצופים שלנו, איך היית מסכם אותה?
אני חושב שבמילה אחת הייתי אומר שהסדרה הזו היא אור.
אור?
כן, היא אור. כי
אור אני... אתה או אור?
לא, היא אור.
אור.
היא נותנת אור. אני חושב שהיא נותנת אור כי היא נותנת סיפור אחר, היא מציגה אותנו בצורה אחרת, ובמיוחד בזמנים כל כך שמרניים, שאנחנו נמצאים בהם גם במדינה וגם באמריקה, הסדרה הזו מביאה עולם אחר, סיפור אחר, מראה שאפשר אחרת, וזה מה שאני חושב שהסדרה הזו.
אני במילה אחת אגיד שהסדרה הזאת לדעתי פנומנלית, נתנה לי בריחה מהמציאות בצורה הכי טובה שיש. נהניתי מכל רגע, ובגלל זה זה גם כל כך בער בי להקליט פרק, גם אם אין לזה את הקהל הכי גדול בארץ, ואני יכולה לפספס פה צופים, אבל אני בטוחה שמי שישמע את הפרק הזה יגיד, וואו, אני מזדהה, ואיזה כיף אור, שא' הכרת לי את הסדרה הזאת, וב' הגעת לפה והתארחת, והיה לנו הרבה קשיים, אנחנו, תאמינו, עברנו אולפן באמצע, והיה עיכובים ופקקים וזה, ועדיין אני כל כך שמחה שעשינו את זה, וכל כך שמחה שהגעת, ואני מעריכה אותך ברמות.
אני גם שמח שהגעתי, כמו שאמרתי לך, כאילו מבחינתי, יש לי אופציה, מה שנקרא, להעמיק את האובססיה עם עוד בן אדם, ולדבר עליו עם זה במשך שעה,
איזה כיף.
סולד.
אז איזה כיף שהבאתי את המקום הזה.
והיה לי ממש כיף להכיר אותך שאני, ולהיות איתך פה בהקלטה הזו.
אימא, אני לא יודעת אם אומר את זה, אבל אנחנו הולכים להיות בסיס עכשיו. סתם, לא. אבל...
לגמרי, למה לא?
אז תודה רבה, אור. ותודה רבה לכם ששמעתם את הפרק, ואתם מוזמנים לשמוע אותי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, את כל השאר הפרקים. מוזמנים לשים לאור עוקב באינסטגרם, אור אקסליבר, ככה אתה קורא לעצמך?
פשוט שיחפשו אור לברי באינסטגרם.
מושלם.
ממצאו אותי, אני מסקר את תרבות הפופ, אני מסקר את כל מה שכיף ופאן.
את כל מה שכיף. ומי שלא שם לך עוקב, פרייר, הנה אמרתי, פרייר.
אם אתם אוהבים ג'וס, בואו לאינסטגרם
אני
שלי.
אני הכי מעודכנת בעולם הבידור, בזכותו. בלבד, אז אל תפספסו את ההזדמנות, ואתם מוזמנים גם לשים לי עוקב, שאני פרץ נקודה TV באינסטגרם, מדברת על סדרות וסרטים, וגם לפודקאסט שלי. אוהבת אתכם מאוד, תודה אור, תודה, תודה, תודה שבאת.
תודה רבה שאני, איזה כיף.
להתראות.
ביי.